יום שלישי, פרשס בואי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום, יום שלישי, עם סיפורו המופלא של אברך משיבת מיר, סיפור שהתפרסם בגיליון איש לרעהו, פרשס ואירו, שנה זו. הוא מספר על עצמו שבשבוע שעבר הוא השתתף בבר מצווה, לפני שהוא יצא הביתה, הוא מבחין ביהוד, גר באזור שלי, כששאלתי אותו אם הוא צריך להגיע הביתה, הוא אמר לי ש... בין כה וכה אני נסע לכיוון, אז הוא הצטרף ולא רוצה להצריך אותי במיוחד. כשהגענו ליד, לבית שלו, הוא אמר לי שהוא מאוד רוצה לשלם על הנסיעה, אין עליו כסף. אז הוא שאל אם אני יכול לשלם בסיפור. טוב, אמרתי לו שלא הייתי מעלה בדעתי לקבל תשלום על הנסיעה, שבין כה וכה אני אעשה, גם הייתי יוצא מהדרך שלי בצורה משמעותית בשבילו. אבל אם הוא רוצה לשלם תשלום רוחני, אז זה שווה יותר מהכל. הוא מספר ככה, אני לומד בישיבת מיר, אין לי מקום קבוע בסנהדרין, אבל אני יושב עם חברותא במקום של מישהו אחד כבר כמה שנים. בדי תחילת זמן הוא מגיע, עושה נחווה, במרכאות, יושב במקום שלו יום יומיים, ואחרי זה, בהיעדרות הממושכת, אני משתמש במקום. לא נרחיב פה בכל סדרי המקומות של מיר, שנוצרו עקב הצפיפות הרבה שמאפיינת המקום. אבל חזק ומחווה על המקומות, זה מושגים ידועים ומקובלים בישיבת מיר המעתירה. פעם אחת, בתחילת הזמן, הגיע אותו בעל המקום, כדרכו עשה מחווה. הייתי רגיל לזה, על שהפעם הוא הגיע עם חברותא. וגם כעבור יום, יומיים, הוא ממשיך להגיע. חושב לי חשב שאולי כדאי להגיע ושיחפש מקום אחר, או שיבד עם החברותא שלו במקום אחר. אנחנו רגילים לשבת שם כבר כמה שנים, נוח לנו כאן, התרגלנו, לדבר בלימוד עם האברכים החשובים שיש מסביבנו. ובכלל אין אדם לומד, אלא במקום שלי בי חופץ. אבל אני אמרתי לו שמביטור כידוע, מביטור לא מפסידים. הוספתי ואמרתי לו את האמרה המפורסמת של ראש שיבת מיר, רב חיים שמולוי זצ"ל. בעניין שיש שם מתקסים בטלי תחס, היי תוכן, ושאם כל אחד דואג שהשני יהיה מחוסה, אז אפילו לשישה יש מקום. עוד רבועי שהצטופפנו בספסל, מדי פעם מצאנו פתרונות זמנים, אבל חבוד שלי היה עדיין קשה. מה זאת אומרת? מילא שהוא מגיע לעשות מחויה ולהתיישב במקום, בצביעות ועוד עם חברותא. טוב, בתוכחי ליבי ידעתי שלמרות שהפעם זה נראה שונה, הסתבר שבעל המקום יפנה אותו בקרוב לפניך, ולכן חבל לפתח קפידס ומריבות. נו, עד דוחי ואוכי, קדעתי עם החברותא של בעל המקום, ספרתי לו שבתאריך פלוני, אני מחתן בן. הוא התלהב שגם אחות שלו מתחתנת באותו יום. אז שאלתי אותו, אולי אתה משהו שיכול לעזור בהוצאות המרובות? חתנתי כבר כמה ילדים. אז אמר, תשמע, לי עצמי אין, אבל אבא של המחותן שלנו הוא עשיר גדול. בארצות הברית, מדובר בחתונה שמתקיימת באותו יום של החתונה של הנכד. זה דבר שמעורר רגשות, אולי נמצא מסילות ליבו. טוב, אני כבר דימנתי מתנה לחתונה, של כמה דולרים לכל הפחות. ניסיתי לשדל אותו, לדבר עם ההורים של המחותונים, כבר בניתי טילי טילים של דמיונות, שהרי יש לי קרוב משפחה שגר באותה מדינה שהעשיר גר, אולי דרכו אני אוכל לפנות. תכלס, הערוץ הוזנח מצד החברותא, וגם דרך קרוב משפחתי לא נעשה שום דבר, אז עם אלה גם שום מתנה לא הגיעה. באמצע ימי השבוע ברוכס, אני בודק לחשבון בנק, כי את הדמתי אני מגלה עברה בנקאית של מטבע חוץ לזכותי על סך 5,000 דולר. זה בוצע על ידי איזה קרן כלשהי שלא הכרתי, מעולם לא בקשתי ממנו תרומה. יצאתי למסע ברורים שהביא אותי לגילוי המדהים הבא. בחתונה של הבן שלי היה זה משפע ירושלמי שאני מקורב אליו. כמה דקות לפני החופה, הגבאי של המשפיע קיבל שיחת טלפון בעולה מיהודי מחוץ לארץ, שנמצא בחתונה של הנכד. חייב להתייעץ עם המשפיע וזה משהו דחוף. אין לי מושג מה נושא התייעצות, אבל זה הסתיים בשיחה. אבל איך השיחה הסתיימה זה אני יודע. השיר אמר למשפיע שהוא רוצה לתרום משהו לזכות חתונת הנכד, הוא שואל למי. אז אמר לו אותו משפיע שלא עולה לו כרגע בדעתו למי אפשר לתרום, מלבד העובדה שהוא עכשיו נמצא בחתונת בן של יהודי, כן, שזה אני, שנצרח, והוא בנה של קדושים, והוא ראו לקבל את התרומה. מיד העשיר הורה לקרן להעביר לחשבון שלי $5,000 בלי שאני אפילו ידעתי מזה. חוכמה של אחר המייט חשבתי לעצמי, מה בעצם קרה פה? באופן טבעי החברות ישבה למקום, אמור היה להיות הצינור של הכסף, הרי הוא סיפר לי על הגביר, ואני דיברתי איתו, הוא התרשם, שיש סיכוי שהוא באמת יתרום, אבל מה קורה אז? אם הכסף היה עבר דרך אותו יהודי, הייתי תפח לעצמי הלך שכם, הוא אומר, זכות שאינתי עם החלויקס, הרווחתי, שהרי ברור שאם הייתי מקשיב לחברות, מתרעם עליו, לא הייתה נצרת בינינו השיחה, עם אותו חברות של בעל המקום, אבל גשבור רוצה ללמד אותי, להרוויח, תרוויח בלאו אחי. למנה מחלוקת, זה צריך גם בלי רווחים. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור מדהים שהעביר אלינו אחד מקוראי הפותח, אחרי שהוא קיבל אותו ממקור אמין, שמכיר את בני המייסה. זה היה לפני 8-9 שנים, חיימקה חוזר מהחדר. מספר לי מה בהתרגשות, מחר יש סיום בכיתה על המניח, כיוון שהוא יודע שהיא יודעת לעשות עוגות, לקשר אותם. אז הוא התנדב לנדב את אמא שלו להביא עוגה לסיום. אמא של חיימקה פחות התלהבה, בדיוק הערב היא תכננה להתעסק עם עוגה אחרת לגמרי, עוגת יום הולדת למנהלת של המשרד שלה, לקראת חגיגת הפתעה שהעובדות מכינות לה, אבל היא לא רצתה להחזיר אותו. אז היא הסכימה, היא אמרה לו שתכין פוגעה משך הלילה, שהכוונה שלה הייתה להכין לו עוגה פשוטה, שלא דורשת זמן והשקעה מרובה. ואכן בשעות הלילה הכין שתי עוגות, עוגה אחת של 3 קומות, מושקעת, עם עיטורים צבעוניים, מקצפת וכו', לאותה חגיגת יום הולדת של הבוסית, ועוד איזו עוגה טורט פשוטה שעשתה ממש, כי בדרך אגב, ומרחה לה שכבה אחת מהקצפת שנשארה מאותה מוגה ומושקעת. אחרי שהיא סיימה בשעת לילה מאוחרת מאוד את ההוגות, את ההכנה שלהם, הלכה לישון. חיים כמתעורר בבוקר מוקדם, כולו התרגשות לקראת הסיום. הוא ניגש למקרר, נו, אתם מדמיינים מה רואה את זה, מה קרה? הוא רואה לנגיד נב הוגה מדהימה, בת 3 קומות, מותרת בשלל איתורים. אולי הגבול ההתרגשות שלו, הוא בזרזות התלבש בגלי שבת, לגח את ההוגה ובזהירות רבה ורץ לחדר. עברו שעתיים, אמא של חיים כקמה, תרגנה לצאת לעבודה, נגשת למקרר, לגחת את ההוגה, ואז היא כמעט מתעלפת. הוגה התורת הפשוטה מונחת שם, את ההוגה המושקעת, עליה כל דרך, ממש ברגעים היה אוכלים בכיתה של חיים כ... היא חשבה אם להתקשר לחדר, לא יודע שיש כאן תורת היומה, אולי עוד מחתכו אותה. שהיא באה להחליף את ההוגה, שלא יהרסו אותה, שלא ייגעו. אבל אז ברגע האחרון, אם נעצרה, היא לא יכולה לעשות את זה לחיים כשלה. אחרי שהוא כבר לקח את ההוגה לחדר, הרגיש רע מאוד, הוא תחליף את ההוגות. טוב, ממש בקושי רב, הוא בלי דוררה, ויתרה על הרעיון, והלכה לעבודה בלי ההוגה. בינתיים, כל החדר על גלגלים, וההוגה מפוארת. כולם נכנסים לכיתה של חיים כדירות את ההוגה. של 3 קומות, המנהל, כל המלמדים, כולם משבחים את חיימקה ואת ההשקעה של אמא שלו, האמא המסורה לכבוד התורה. טוב, בסיום הלימודים חיימקה חוזר הביתה, קוראן המאושר, מספר לאמא את כל הטוב אשר קראו. אמא סומכת בשמחתו, נושכת שפתיים בחוזק, מתאפקת לא לספר לו על הטעות. עברו שנים. לפני כמה חודשים חיימקה עומד תחת החופה להקים בית נאמן בישראל. כמה רגעים לפני החופה הוא קורא לאמא ומחליט לשתף אותה בסוד. ומה זה קרה לפני שנה, עברה עליו תקופה של חולשה רוחנית, הוא התחבר לו עליהם עם חברים בעלי השפעה שלילית, שכבר עם רגל אחת, אולי שתי רגליים, בחוץ! בשיאה של אותו תקופה הם החליטו לצאת בשקט בשקט לחוץ לארץ, למין טיול כזה, שמי יודע מתי יחזרו ממנו, אם בכלל. התוכנית שלהם היה, כמובן, שלא לספר להורים, אלא להנחית עליהם את הבשורה רק כשהם יהיו בחוץ לארץ. גם אני כבר התארגנתי בשקט עם כל הציוד, מספר חיים, והאימא שלו שומדת מצומררת עם הבגדים המפוארים שהיא באה לחתונה של הבן שלה. יצאנו לנתב"ג, בדרך נכנסתו למאפייה לקנות משהו. משהו לא יכול. והנה אני רואה מול העיניים עוגה גדולה ומפוארת בעל 3 קומות. מאותרת ביתורי קצפת צבעונים. באותו רגע צפו מול עיניי ההוגה, שהכנתי לסיום בכיתה ח', שהייתה דומה מאוד להוגה שלך. הלב שלי התחיל לדפוק בחוזקה. איך אני עושה כזה דבר לאמא, שכל כך השקיע בשביל חגיגת הסיום שלי? התארכה כל כך הרבה, עד אמצע הלילה בשביל זה. והכל זה בשביל מה? המטרה שאני אגדל יהודי תלמיד חכם, ועכשיו ככה נפרד לה. באותו רגע אומר חיים כלי אמא שלו, נפרדתי מהחברים שלי, שלא הבינו מה עובר עליי. ואני רק אספר לך, מסיים חיים כי את הסיפור באוזני אמא שלו עמומה, שהחברים שלי עדיין שמה. ואילו אני עומד פה תחת החופה בדרך להקים בית יהודי נאמן בישראל. ואנחנו ממשיכים בפרשת השבוע. התפילין שהצילו משפחה שלמה ממוות. סיפור נפלא שפרסם בצורת הפרשה מפי על ידי נלקח מנצצות. ואוי יכול אוי יסליות חו לתוי תופס בין ינכו. יוסף קלדרון היה בן 5, כשהנאצים פלצו ליוון, בהתחלה הם כבשו רק את דרום המדינה. אחרי הם השתלטו על יוון כולה, משפחת קלדרון התגוררה בלאריסה, זה עיר מרכזית שבמחוז טסלטו, אני מעדיף לא להגיד את השם, אני לא בטוח. בכל אופן עבר משפחה, רב חיים, אתם מתחוכם, חזנו את הכנסת. כולם מן שהגרמנים הגיעו ליוון, אבל כשהמציאות המרת החפל בפניהם והגרמנים התחילו להתקרב לאזור, ללאריסה, פשוט אסף את אשתו ושישה משכונת ילדיו, ונמלא צפון על הערים, הבן הגדול גבריל כבר היה נשוי, נהיה לשקטן משלו, קיבל אחריות לעצמו. עוד בן ניסים, הוא נפרד המשפחה, הצטרף לפרטיזנים שהסתתרו ביערות ונאבקו משם בגרמנים. בערים שהיה בהם ריכוזים גדולים, גדולים של יהודים, סלוניקי, לריסה ויניאנה, ענינה, הנאצים התחילו לרכז את היהודים בגטאות, כמובן שאת העסקים והרכוש של היהודים החרימו, הכל היה במהירות כזאת. לפי רשימות שמיות הוציאו את היהודים מהבתים שלהם שבגטו, העבירו אותם למחנות שהוקמו בקרבת תחנת רכבת, ומשם הוציאו את המשלוחים למחנות אושוויץ, בירקנאו, טרבלינקה, השם הרחם. משפחת קלדרון נע מעיר לעיר, מכפר לכפר, תוך כדי שאבא מקשיב לשידורי רדיו שבמצעותם הוא עקב אחרי ההתקדמות של הגרמנים. בשלב מסוים הוא הגיע לאיזה בקטת עץ, בכפר קטן ונידח על פסגה של הר גבוה, הוא רואה משוכנע שפה הוא כבר יהיה הגיע למנוחה בהנחלה, פה הם מוגנים. אבל בוקר אחד החרידו אותם רעש של שני אופנועים כבדים, האופנועים יורדים 4 קציני אס-אס עם מדים וצועקים להם החוצה. הם שואלים אותם, ושואלים אותם לרצינם, ואומרים לו, אתם באים איתנו ומעלים את הבקתה באש. היה שלג, הקורה מקפיאה, הילדים היו לובשים בפיג'מות עדיין, היו יחפים. בקושי הספיקה אימא להציל מהבקתה שתי שמיכות, והיא הובלה למקום ושוב לא רחק משם, נכנסה לאיזה חדר שהוקצה לה באיזה בניין. מוחד בבוקר, הופיעו אותם הקצינים, לקחו את חיים לחקירה, רוצים לקחת אותו לחקירה, אמר לי, בוקר עוד התפעלתי שחריף. היו בשוק. מה אתה חושב שאתה עושה אם יש לך עסק? אבל חיים לא מאבד שבת רוחו. אני לחכה מצלת בורים, ואני לא מפחד ממך ולא מהאיום שלך. שום דבר לא יכול להביל אותי, חברים שלי מתו לי בידיים, אני עצמי רק את המבטא ספור פעמים. וככה מול הפנים של הגרמנים הוא מוציא את הטליס, תפילין, והם מחכים שהוא יגמור להתפלל, ואחרי זה לוקחים אותו למעצר, בערב ומחזרים אותו. מוחרת שוב קודפה קצין. חיים אז עסק בגלגול נייר עם סיגריה, הוא מושיט סיגריה לקצין, שהשיג את עצמו ראשי המשפחה, שטוירמן. שטוירמן, הקצין, אומר לחיים, אתמול נהגת באומץ רב. בין השניים, הוא אמר לו את זה בהערכה, מתפתחת שיחה ביניהם. חיים אומר לו, הפירר שלכם מטורף, הוא נחל תבוסה ואתם תעמדו לדין, המשפחות שלכם ישלמו את המחיר, הוא צריך לעשות הכל כדי להישאר בחיים ולחתור בשלום עם יקיריך. לילה אחד הוא מגיע ואומר, קיבלתי את ההצעה שלך לא להסתכל בשביל הפירר, חוטפים שער אנחנו עוזבים. ותדאג, אומר, שכל בני המשפחה שלך יהיו בבית, ושאף אחד לא יהיה, לא ישוטט בחוץ. ואז עברו ימיים והוא הבין את הבקשה. הם העלו באש את כל הבתים, פוצצו את כל הגשרים, רק בית אחד נשאר שם, הבית ששם הייתה משפחת קלדרון, אותו שטוירמן, החליט להציל אותם. התפילין הצילו אותי ואת כל משפחתי ממה, ואת חותם אסף קלדרון, שזוכר היטב את הפנים של אותו שטוירמן. ואנחנו ממשיכים עם מכתב שפורסם בגיליון משנסה של טוירו. יום ראשון חס טייבס, התחילו רבבות עם חובי ישראל, ביחד, את המחזור היהודה לצלד הפעמי. גם אני התחלתי את המחלטה חזקה. אותו שבוע עם חמישי התקיים, עשיום המעמד העולמי, עשיום השעה של דיר שביד אליהו, זכיתי להשתתף בו. וככה בסוף יום מלא וגדוש, הגעתי הביתה בשעה אחת אחרי חצות, ברכסים. לפני שאני פותח את הדלת, אני שומע את הקול הבכי של הבת שלי, שהייתה עם דלקת עיניים. בכי עם כאב, אני מנסה להרגיע אותה כשאני נכנס, אני לא מצליח. אחרי כמה דקות היא נרגעה. בין לבין אני מתרגל לשינה, קיוויתי שכמה דקות יעבור, אבל עדיין היא בוכה. מעלה משעה, מתוך מחשבה, התעוררתי שאולי אולי בשלי השער הזה, בזמן שקבעתי ללמוד את הדוח בשעות הערב, מרתו עם הערב היה תפוס במעמד, היה לי זמן, בדרך חזור, הצלחתי להתחיל את הדף, אבל לא גמרתי. ובקיקולו, הבאתי לזה הקיום, היה לי כל מיני תירוצים לדחות זה למחר. וכך במחשבה למעשה, נכנסתי לסער, נדלקתי את האור, הוצאתי גמורת, ועם הבת שלי על הברכיים, השלמתי את הדף, פחות מרבע שעה עברה, סיימתי את הדף, אני מסתכל למטה, אני מוצא ילדה ישנה, שהמשיכה לשם מסעד ישמע עד הבוקר. אני סתום אומר, כל מי ששומע את זה, הוא חושב, למה, מה הביא אותך לחשוב על זה, שבעבון הדפיים היא הבת שלי בוכה? אלא שבתקופה קודם, סיפר לאח שלי, שגם הוא ועברך בן אליה, שקיבל על עצמו לעקוב אחרי שעות הלימוד שלו, וכל יום שיהיו לכל לפחות 10 שעות שלמות. וככה היה במשך תקופה. יום אחד היה עייף מאוד, הגיע שעת לילה, מגלה שחסר לו שעתיים. אבל אמר לעצמו, כל כך עייף, הלימוד מתוך עייפות, לא בריכוז, זה עדיף ללכת לישון. סוף דבר אומר ששעתיים תמות אבא מיטה למרות עייפות ולא נרדם, ומיד אחרי שעתיים הוא נרדם. הוא סיפר שבליל שבת קודש בזו שבוע, הייתה לו בסמדרש, והוא גילה שהוא חזר רק בסביבות, הוא סיפר שהוא ראה אותו חוזר בשתיים בלילה, כי עדיף להשלים את 10 שעות שלו. הוא אומר, ככה גם אני נזכרתי בסיפור הזה, והבנתי שאני צריך להתאמץ עכשיו רבע שעה לגמור את הדף. כשסיפרתי את הסיפור היקר הזה, הסיפור לאיזה יהודי יקר, אמרתי לו את המוסרסקל שהוצאתי מהסיפור, שמלגנות זמן האוברכים, מיד דברי לי מחשבה אחרת, כמה יקר, את עוד ישבור אחד הפעמים משלי, עד כדי כך שלא נתן לישון, בלי שאני אשלים את הלימוד. ואנחנו משחררים באותה עמדה פעמים בהלוך, אנחנו עושים מסימות אופן מבוי סעיף A. האם ניתן להגיל כלים ביין ומה דינם של כלים שבלו יסתו בחמי טבריה? כך ועל עוד נושאים אני נלמד היום בדף הימים בהלוכה, אני יכול לשמוע את השיעור בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים. נלמד גם אנחנו בדף הימים בהלוכה, כלל הוא בעגולה, כבו לא ייקח פולטו, אין בליית איסור נפלטת מכלי בדרגת חום פחותה מזו שעל ידה בלת האיסור, ולכן לא ניתן להגיל כלים שבלו איסור בחמי האור, דהיינו חום שמקורו באש, בחמי טבריה, דהיינו מי מעונות שרותחים, מי מעיינות רותחים שבטבריה וכיועצת בהם שמקור החום שלהם הוא השמש ולא האש, ולהם שהורתחו בדית שמש דינם כחמי טבריה, מים מורתחים במחם חשמלי הסתפקו באחונים בדינם, יש אומרים שהם הרתיחו אותם באמצעות גוף חימום חשמלי שמתעדף דרך שעה כמו אש, דין המים כחמי האור, מים שמורתחים במיקרוגל, נחלקו הפוסקים, דינם כחמי האור או כחמי צבריה. אם הבילה שבקלילה את הרגע ימצאות מיקרוגל, לכל הדעות אפשר להכשיר אותו במים המורתחים או במיקרוגל. יש מהראשונים שסוברים שאפשר להגיל כלים במים בלבד, בגלל שם הנזל היחיד, שבכוחו להוציא מהקליט כל הבלוע בו. אבל לדעת רוב הראשונים, גם נוזלים אחרים, כגון יין ושמן, יש בכוחם להוציא את הבלוע בכלי. אפשר להגיל בהם, שהם רותחים, ואם יגילו כלי בנוזלים אחרים, מכתחילה, צריך לחזור ולהגיל, אבל בדיעבד, אם בשלו בו, או בפסח, שבו לא ניתן להגיל כלי מחמץ, אפשר להקל, וכשאין אפשרות להגיל במים, ניתן לכתחילה להגיל בנוזלים אחרים. כך גם במקרה שיש ספק עם הכלי, בכלל בלה איסור, אפשר לכתחיל להגיל אותו בנוזלים אחרים. ולהרבה במחום הנוזלי פגום במי העגלה, כגון אקונומיקה, כגון סבון, או סתם להרבה סבון במי העגלה, אז יש לנו שזה מותר לכתחילה, כי זה לא גורם לסמכות המים, ועדיין יש להם שם של מים. בעגלת כלים לא מכניסים למים כלים המבט אחד באמצעות רשת כשהם נוגעים אחד בשני, כי אנחנו חושבים שבמקום כשהם נוגעים לא ירתחו, המים כנדרש. ולכן, מי שמכניס כלים בתוך רשת, צריך לנער את הרשת בתוך המים כדי להפריד את הכלים זה מזה. ולעומת זאת, בטבילת כלים יש אומרים שלא חושבים למגע הכלים, ניתן לטבול כלים רבים בבת אחד בתוך רשת, גם כשהם נוגעים זה בזה, אבל יש שהגבילו את היתר הזה רק במקרה של כלי ריק שמונח בתוך הכלי, או כלי, או כלים שמונחים כלי הצד זה. אבל במקרה של כלי מלא וכבד שמונח בתוך כלי אחר, או כלים רבים שמונחים זה על גבי זה, יש לחשוש שמה לא הגיעו מהמקווה, עם תמודת המגע בין הכלים. עד כאן בעניין דפעמים בהלכו שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, בעגלת כלים אין להגיל כלי בשרי וכלי חייבי בניו אימום בבת אחת, בגלל שפליטות הבשר והחלב פוגעות זו בזו ומתערבות, ושוות ונבלעות תחת בשני הכלים, נמצא שטעם בשר וחלב בלוע בכלי. מנהג ישראל מכאן בנדנו שלא להכשיר כלי בניומו בעגלה, בגלל שחששו שמא יטו ויגילו כלי בניומו לבלעת איסור, גם כשכמות המים לא גדלה פי ששימה כלי. אבל מותר לכתחילה להכשיר כלי בניומו מבלעת איסור על ידי ליבון חמור, כיוון שההכשרה הזו מתעכלת הבלעה לחלוטין. שלא כבעגולה, שבה הבליעה נפלטת מהכלי אל מי הגול. כדרכי נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. חדר שנבדק מחמץ כדין, וילד או בעל חיים הכניסו לתוך החמץ, ובדקו ומצאו בבית חמץ זהה, זה שהוכנס לתוכו. אם לא ידוע בוודאות שמדובר באותו הכיכר, לדעת השכונה אנחנו אומרים, אנחנו מניחים שזהו אותו החומץ, וגם אם בעל הבית לא ביטל לפניכם את כל החמץ ברשותו, שעד חובת הבדיקה היא מדאורייתא, הוא לא צריך לשוב ולבדוק את החדר. מה לדעת הרמ"א, רק כשביטל את החומץ, שעד חובת הבדיקה היא מדרבנן, ניתן להקל להסמך ההנחה הנ"ל, אבל כל עוד לא ביטל את החומץ, או לאחר תפילת שעה שישית, שעה זמנית כמובן, נערב פסח שכבר לא ניתן לבטל, צריך לשוב ולבדוק את החמץ. ואם כמות החמץ שהוכנסה הייתה קטנה, במידה כזו שניתן להניח כי הילד או בעל החיים אכלו את כולו, שאומרים שגם לדעת הרמ"א אין צריך לשוב ולבדוק, ויש מצדד להחמיר הדבר. אם הוא בדק את החדר כדין והוא לא מצא את החמץ, לכל הדעות הוא לא צריך עוד לבדוק ולחפש, וגם כשמדובר בכמות גדולה של חמץ, אבל לדעת הרמ"א, אם הספק נוצר בשעה שעדיין אפשר לבטל אותו, צריך לבטל אותו. דף היום תנודב לי, האם תחת המיטה היא רשות בפני עצמה, והאם מותר להתפלל במקום שיש בהימה? עדו נכשלו נישואיו של בנו של רבחת. על כך ולא נושאים מעניינים נדם מסכת בוחס, דף קפה. ואנחנו משכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. הכניס ידו אחת למקום ששורב רוח רעה, האם צריך לטול אותו במים? אז הגמור אומר, תדע מונחת בית הכיסא מחלוקת, רבוני אמר, בתור מותר לכל קראת שמה, אחרי זה אמר, עשו לכל קראת שמה. נכסים כל התמסת, אמרנו. המשנברור פסק שמי שעושה עם ישקית, הוא צריך לטול ידיים אפילו אם לא עשה צרכה, משום שרוח רעה ששרה במקומות האלו. ציצל יזר דן, לגבי משנכניס יד אחת לבית הכיסא, אני צריך לטול ידיים. זה לוכח מגמור, שרק בגלל כל התמסת, אמרנו, מה צריך לטול ידיים? השאין כאן לגבי דברים אחרים ורוח רוח. כך גם אומר בסבב פני תפילה שהגאון רבי ציון קוק שאל את האמור נגיר של יושיב. אם הכניס יד אחת לסגור את הדלת וחודוי מה, אם צריך נטילה, אמר לו בשויש, וזה לא נקרא יוצא מסקסה. דברי הגמורה שצריך נטילה אמורים רק לגבי קריאת שמע, וזה ראשי בקדושה, כך גם נקטו פסקים נוספים. בחזון איש משמע שבהכנסת היד לבד צריך נטילה, וכן מובא באוכלוס רבינו שהסטייפלר, נהג ביטוי את הדף גם באופן כזה. בכל אופן, בדבר הזה נחלקו בו פסקים רבים. ולקראת סיום החפץ עם החיים חובץ חיים יומי. הזדמנות רבותיי, להצטרף לנו ללימוד הימים בספר חובץ חיים, אתמול התחילו, אנחנו היום ביום השני. בקטע מהקדמת החובץ חיים שנלמד היום, מושפיעים שם דברים אקטואליים ביותר לימינו, דור הסגולות, שכולם מחפשים אחרי ישועות, יצאות הסגולות וכל מיני עניינים. כותב החובץ חיים, איך יכולה לחול ברכות של הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו בעוונותינו מרגלים בחטא של השטורה, הרי שזה אמור מפורש בתורה, אמור מקרה ראו בסתר, שזה מדבר על לשון הרע. בביאור המוסרפים של דיר שמביאים מדברי החפץ חיים בשמירת הלשון. פלא בעיניים בחפץ חיים, טבע בני אדם לחפש סגולות, ברכות, אנשים גדולים להצלחה, פרנסה. מה יועיל להם, אומר החפץ חיים, כל הסגולות והברכות, אם חס ושלום, מורגל בחטא של השטורה וברכילות, הרי יש על זה אור מפורש בתורה. ארור מכיר ראו בסתר, ואמרו חז"ל, ארור בו קללה, בו נדוי. וזה לא יוצא מפי איש אחד, אלא מפי כל ישראל. ולא מחלה בזה כל השפעת הברכה. ולאידך גיסא, מי שנשמר שלא לעבור לסוף שש באור, הוא אומר שמר שלא שני, שלא רק שהוא לא ניצל מהאור, אלא זוכה לברכה מיוחדת. שהרי כל 11 ארורים פתחו בתחילה ברוך, ואמרו ברוך אשר יזהר מחטא זה. ואז לנו כל ישראל אומרים, שזה בא לומר לנו, שכל מי שנשמע ממנו זוכה לברכה המיוחדת מאת השם. עד כאן בעניין הזה. ולפעמים רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היום צעד של רבי זושמן הניפולי. בספר זהב המנורה, ערך תשובה, רבי מובשו פעם, רבי זושה, עלה לבימה, אמר לחסידים שלו, הרי השם יסבור אחר אותנו כל כך. כתוב לי מלאכי, בנובי, אהבתי אסכם, אמר השם, אז איך אפשר לעשות? איך אפשר לעשות משהו נגד הרצון שלו? שסדר רבותיי לזכור, שבאמת השם, השם, השם אוהב אותנו, אהבה עצומה, ואיך ייתכן שנעשה דברים שיגרמו לו צער. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכנות וגשמיות, בכל טוב סלם.